הלכות צניעות קשורים בשורש, באיסור של צניעות, שיא האיסור זה גילוי עריות, זה בעצם השורש הראשוני, איסור גילוי עריות, שהוא נגזר, הוא גוזר גם מעגלים נוספים שונים, של סוגים שונים של מגע, סוגים שונים של קרבה, גם קרבה דרך נגיעה, רכוש המישוש, גם קרבה דרך ראייה, שמיעה, ריח, שכל זה זה מעגלים של בעצם קרבה לערווה, שכבר נאסרו בתורה. התורה אמרה לא תקרב, ולכן בעצם מראש הפירוט של לקרב לערווה קשור לכמה וכמה מישורים. אחד מהם שהוא הכי קרוב לגילוי עריות הוא בעצם הנגיעה, איסור נגיעה. דיברנו על זה שיש מחלוקת ראשונים האם איסור נגיעה של חיבה כמובן הוא איסור תורה או שהוא איסור דרבנן. לפי הרמב״ם זה איסור תורה, לפי הרמב״ם זה איסור דרבנן. בכל מקרה זה כמובן איסור גמור, ושוב מדובר כאן על קרבה לערווה שהיא דרך חיבה. זאת אומרת, קרבה לערווה שהיא לא חיבה, הכוונה נגיעה שהיא לא של חיבה, היא נגיעה שאינה אסורה מצד הדין. אנחנו יודעים שלא תמיד אפשר כאילו להפריד, זה לא רובוטיקה, זאת אומרת לפעמים זה מתערבב, כן? אבל כאילו בעיקרון קרבה לערווה היא אסורה כאשר זאת נגיעה של חיבה. רק נציין, אני שמח מאוד מאוד מאוד, אני גאה בכם מאוד לראות את הפתק לגבי התרמת דם, ממש חשוב מאוד בגלל הדבר הזה, כיוון שמדובר שוב אנשים נורמליים, ובטח החופשיים שכאילו יגיעו אז הם לא בני 90 פלוס גם שם, אבל נניח זה איזשהו נסיבות מקלות, בכל אופן הם לא יהיו כנראה צעירים יותר. מאוד מאוד חשוב לבקש ולהתנות את זה בכך שיהיו פה חופשות. אין סיבה שיהיו פה חופשים, שום סיבה. כך אני חושב, נראה לי שזה אך טבעי. אז יישר כוח גדול למארגנות, זה ממש מצווה גדולה גדולה. והאמת היא שגילוי נאות, בהתחלה ראיתי, נרשמתי, אבל ציינתי אם יהיה חובש. כך אמרתי, מה זאת אומרת אם יהיה חובש? אני צריך לדאוג שלא יהיה חובש. אז מחקתי את עצמי, ועכשיו אני אומר לכם את הדבר הזה.
אבל גם מגיעים כאן שעור, גם מגיעו אנשים מהיישוב.
זה גם וגם נראה.
אז לא, שיהיה גם וגם, אבל לכם צריכים להיות חופשות. אין שום סיבה שיהיה חופש. והם עושים את זה. זאת אומרת, כאשר מגיעים אני מעריך שכאשר הולכים לישיבה, אין חופשות שם. נכון? למה? אבל יש גם נשים מהיישוב שרוצות להגיע. בסדר? בסדר. אז זה... אז בעצם מה שאנחנו למדנו פעם שעברה, זה היה גם את דברי הטור. שם ראינו את הצדדים השונים, או את ההשלכות השונות של איסור קרבה לערווה על הפרטים שלהם, וגם ראינו את ספר החינוך, שהסתכלנו בו רק קצת. נכון, זוכרות? הסתכלנו בו רק חצי בספר החינוך. מה שהוא אמר בעצם, שכל הפרטים יש להם כותרת אחת. הכותרת היא שאסור לעשות שום מעשה שגורם לאדם להיות קרב לערווה, או במעשה או בהרהור. זה בעצם הנקודה, שלא תהיה קרבת דעת בין איש לאישה שהיא לא אשתו. זה בעצם הרעיון. כמובן, אני רק אציין שאיסורי קרבה שונים אצל כאילו קרבה ראשונה. אח, אחות, אבא, אמא כמובן, סבא, סבתא, בן, בת, נכד, נכדה. זה ודאי שונה. נגיע לשם, בעזרת השם. אבל ודאי שאין דיני הרחקות באבא, סבא, בן ונכד, ויש דינים אחרים לגבי אח, נגיע אליהם, בעזרת השם, ובן דוד זה עוד רמה נוספת.
סבא, אין
הרחקות? אין הרחקות. חיבוק, נשיקה, הכל רגיל. כן, אבא, סבא, בן ונכד. זאת אומרת, ואם זה בן, אז זה אמא, סבתא, בת, נכדה. ואח ואחות, יש הבדל בין אדם זר לבין אח ואחות, הבדל דרמטי כמובן, ויש גם עוד גדרים לגבי דוד, בן דוד ואנשים אחרים. ורק נזכיר, בטח אתם יודעות, שיש במקומות מסוימים יש מנהגים שונים מאשר מנהגי חז"ל בעניין הזה. הנהגות שונות. בדיוק אתמול דיברה איתי מישהי שהיא לא יודעת מה לעשות, יש פיצוץ. עכשיו כל, כאילו כל זוג צעיר שעובר משהו זה פיצוץ נקרא, כאילו אין אין קושי קטן כבר יותר, לכל דבר זה פיצוצים. אז מה הפיצוץ שהיה? היא אומרת שיש פיצוץ בין בעלה לבין אמא שלה. מה הפיצוץ ביניהם? שהם, היא, אז ההורים בעלי תשובה, זה ממש מצוין, וגם ההוא בעל תשובה, גם הבעל, גם כן, ברוך השם מתחזק. עכשיו, האמא שלה, היא לא מוכנה לסבול את זה, שהם באים אליהם הביתה, והבעל, החתן שלה, לא מנשק אותה. איך עוד דבר כזה? מה הקשר נשק אותה? מה, אני לא יודעת, אבל היא פשוט, היא בהיסטריה על זה, האמא. לא מוכנה לסבול את זה. ומה זה בווליום, אל תשאלו. אני אמרתי שתי עצות. קודם כל, ברור שזה אסור, נכון? ברור לכם? יפה. אז מה עושים? אבל הגברת דורשת. מה נעשה? אמרתי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כשאתם בגינה שלכם, של ההורים, אז שבעלך יקטוף פרח אחד מהגינה, או מהגינה של הרחוב, מהגינה של הזה, עדיף, עדיף פרטי, אבל שלום בית, לא יודע, פיקוח נפש, שישיג פרח בקיצור, ואיכשהו מגיע, יגיד לה, אמא, אני מה זה אוהב אותך, זה בשבילך. נגמר. זה אופציה ראשונה. אופציה ב' אמרתי לה, היא, כשאמרתי לה שהיה לי פעם כאילו קטע כזה, שדודות שלי, שאחת פעם נפטרה אצלנו הרב, בוא נאמר, בנות 80 פלוס, היה איזה קטע שבשמחות, היה להם קשה, מאוד מאוד אוהבים אותנו, ומה זה הדבר הזה? אז בגיל מסוים, אחרי שהם עברו פה את גיל 75 כזה, הם מצחיקות כאלה. אז הייתי מגיע, הייתי לדודה, מת עלייך. זהו, נגמר, הכל מצוין. אז אמרתי לה שאולי, לא יודע אם היא עוד לא בת השמונים, האמא שלה, בכל אופן, שיעשה משהו, גינונים או קידה, משהו שיראה שהוא מאוד 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 אוהב אותה, אבל בדרכים אחרות, כאילו לא דרך הדבר הזה. זה, יש כל מיני עצות, כמובן, אני חושב שבאמת כל אחד מאיתנו, אחת מאיתכם, עוברת את זה עם הדודים בדרך כלל, כאילו, מבחני דתיות, כאילו, עד כמה התחזקת. זהו, אז יש כאלה שאצלם, אם היית חרדית, אז מתייאשים כאילו. זהו, ולא. אבל כמה שאת לא חרדית, אז מה נעמה? אז זהו, בעיקר, אם הוא חילוני, אז הוא יבין. שכנראה יש כל מיני כאילו פונדמנטליסטים, מה נעשה? אבל אם הוא לא חילוני, הוא דתי, אז הוא מכיר את הקטעים האלה. אז הוא עוד יותר בודק בדיוק לראות מה קורה איתך. אז פה צריכים הרבה שכל וטעם טוב. מצד אחד להתעקש כמובן על מה שעל פי ההלכה, מצד שני לא להיות כעסן בגלל זה, לא כאילו להילחם, יש גם דרכים אחרות בחיוך, בחן, לצאת מזה. נניח אצל קלה, אחר שם קרוב טוב בזמנו אצל כולכם, אז יש קטע כזה, כאילו יש 500 איש שעומדים בתור לבחון אותך, ואז אפשר לעשות ככה, אפשר להביא, לשים זר פרחים ביד אחת כבר כי יד אחת הלכה, ואז עוד יד עם משהו אחר, סידור, או לא יודע, משהו הדסים, לא יודע, משהו עניין, ואז אין ידיים, מה נעשה? או שיש כאילו משחקים אותם צוננים, ואז זה עוד משהו כאילו, אז מתעצים קצת, שמים קצת ככה טבק באף, ואז כאילו עם הזה, אז בורחים אנשים. בייחוד בחורף יש שפעת הנילוס וכל מיני, אז יש כל מיני דרכים, אבל הנקודה היא קודם כל לדעת שאנחנו אמורים להתאים את החיים להלכה ולא את ההלכה לחיים. נכון שזה קשה, ברור, גם חייב לומר צערנו הרב שאנחנו בתוך כאילו תרבות שהיא לא ממש תרבות של הלכה, לא פיקס, בייחוד בהקשר הזה של צניעות. אני לא אוהב להגיד הציבור שלנו, אבל כאילו יש משהו בהוויית חיים שלנו שאנחנו לא ממש מיושרים פיקס עם ההלכה בתחום של בנים ובנות, אז זה הרבה יותר קשה. אז בסדר, לכן נפגשנו, התכנסנו כאן היום כדי שנוכל בעזרת השם לדייק את הדברים, אחר כך גם למצוא את העצה הנכונה. בוודאי שהעצה הנכונה היא לא למחוק מהתורה הלכות. זה לא העצה הנכונה. העצה הנכונה זה לדעת להתאים, לרומם את החיים לרמה של דברי חז"ל. זה הרעיון. ואם יש דרך ארוכה, נכון, לפום צער האגר, זה באמת קשה. אז אנחנו באמצע ספר החינוך. הגענו, נראה לי, לב שכתוב, ואין באפשר. יכול להיות? זה ממש באמצע של הפסקה השנייה של ספר החינוך. זה, יש שם מקור שתיים. למי הדף, דרך אגב? יש דפים, הכל בסדר? מצוין. הדף הגדול בדיוק. אז בספר החינוך בנוי בעצם, יש טור אחד, ואחרי זה עוד כזה קטן למעלה, נכון? בצד שמאל. אז בטור בצד ימין, הארוך יותר, משהו כמו איזה 10 שורות מהסוף. ואין באפשר להגיד פרטי העניינים, אתם רואות? מצוין, אז אנחנו שם. בכבוד. מי רוצה לקרוא? מה הכוונה? למה באמת אי אפשר להגיד את כל הפרטים? כי זה משתנה, בדיוק. כי זה מאוד אישי. כי יש כאן משהו שהוא כאילו בקבלנות. איסור בקבלנות. אסור להגיע למקום שבו יש קירוב לב, קירוב דעת. מכיוון שכך, יש פרטים שהם אובייקטיביים, שהם שווים לכל נפש. את זה חז"ל אמרו. יש פרטים שהם לא שווים לכל נפש, שהם שונים. יש דברים שכשאני סוגיע שזה וזה יכול להוביל אותי לכל מיני מקומות לא טובים. לדוגמה, גם אתם בטח יודעות שגם כאשר נפגשים עם איזה מועמד עד החתונה כל כאילו רצינות תופסים, נכון? הכל רגיל, זה אדם זר בעיקרון. ויש מקרים שבהם יש כבר באמת הרבה מאוד קרבה רגשית ושמחים אחד עם השני ואוהבים אחד את השני והכל, ועדיין כאילו אין איזה ביטוי פיזי שהוא מותר על פי הלכה. אז מה עושים? אז בזה יש הרבה מאוד דברים שאי אפשר להגדיר אותם בספר, כאילו ממה צריך להישמר. יש הרבה מאוד פרמטרים. זה קשור לאורך הפגישה, זה קשור לעיתוי שלה, וזה שעה זה ביממה, זה קשור למקום שלה, זה קשור לדיבור שביניכם, קשור להמון דברים שמאוד מאוד קשה ובלתי אפשרי לגדור את זה בטבלאות. להגיד זה וזה 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 אסור, זה וזה 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 מותר. אלא צריכים להיות חכם עיניו בראשו, לראות מה יוצר קרבה שהיא יותר מדי, שהיא יכולה להביא לסחף, ושם לעצור את זה מראש, כי יש לא תחום, אתם בטח זוכות, אנחנו דיברנו קצת על זה, שיש תחומים שאפשר בהם לנהל אותם אונליין בתוך כדי תנועה. יש כוחות באדם שהשם בכוונה כך ברא אותנו, שבתוך כדי תנועה בהרבה מקרים זה כבר מאוחר מדי, שכל העניין זה רפואה מונעת, להגיע לזה לפני. כן, לכן זה שכתוב בתורה לא תקרב, זאת אומרת בדיוק שם שכל המהלך צריך להיות עוד לפני חכם עיניו בראשו, לא תקרב כדי שלא תגיע או תגיעו להקשרים כאלה וכאלה. ולכן הוא אומר אי אפשר לנהל את כל זה בפרמטרים אובייקטיביים, זה מאוד אישי, זה מאוד קשור להמון גורמים, להמון נתונים. לכן כל אחד צריך לדעת בעצמו בכנות, לראות מה באמת גורם לו, עלול לגרום לו לקרבה יתרה שלא בזמן במקום הנכון, ואת זה למנוע. זה דורש א' הרבה כנות, ב' כאילו צפייה למרחוק, זאת אומרת לדעת כבר, כמו שאנחנו לדעת כבר את הדבר הבא. ואני רק אומר שיש מקרים שבהם אין שום סכנה, זה כשהאנשים חולים. אם יש חולי אז אין סכנה, אבל אין עניין להיות חולה. הוא ברוך השם בעד כוחות בריאים, נורמליים, טובים, ולכן חכם עיניו בראשו. נמשיך עוד טיפה, טוב?
הכל נכון, לפי אדוני, כל מה שהעבירו זכרונם לברכה, אין אדם רשאי לזוז ממקום מושבו. אף על פי שהוא מוצא עצמו
חשוך
תאווה, לא יאמר, קצת לומר, כיוון שאני מוצא עצמי כן, מה אכפת לי מסתדר באנשים? כי יודע אני בעצמי שלא יתעורר יצרי בכלל, שהרבה הרבה כן ונחשב.
מובן? זאת אומרת, מה שאמרו חז"ל זה בסיס. על גבי זה יש עוד קומה של מה שאתה אומר, מה שאתה מרגיש בעצמך. אבל אין מצב שבו האדם הוא חוסך בכל מיני כן גדרים, מכיוון שהוא אומר, אני, יש בי איזה משהו מחוספס. אני אזכיר רק באמת ליד זה, שהרי זה ברור שכשאדם מתרגל למשהו מסוים שהוא לא על פי הלכה, בסופו של דבר אחרי כמה וכמה פעמים נניח אדם עבר עבירה ושנה בה, הכתוב נעשית לו כיתר, נכון? אחרי שהאדם עשה עבירה כמה פעמים זה נעשה כיתר, אומרת הגמרא כיתר עשה כדבר? מה זה היתר? לא היתר, אלא אצלו בנפש זה כמו היתר, באמת זה איסור, אבל זה פחות מרגש אותו כבר, זה כבר פחות משהו חזק. נניח לדוגמה, שלא תדעו מצרות, אבל אדם שנניח מפסיק לשמור שבת, אני מעריך שנניח פעם ראשונה שהוא מדליק אור בשבת, זה משהו מאוד קשה. או, זה ממש, כאילו, הרגשה גרועה וכל זה. מעריך שאחרי כמה וכמה פעמים, זה כבר פחות הרגשה גרועה. הוא כבר יתרגל לזה. או דברים אחרים, זה לא משנה. אדם שעובר עבירה פעם ראשונה, מאוד גרוע. אדם שעובר עבירה פעם עשירית, זה כבר פחות גרוע בשבת. כן, בראשונה. צרינו הרב, אנחנו יודעים שיש אנשים שהם רגילים לחיים של פחות צניעות, שבאמת לא מבינים, באמת לא מבינים, כאילו מה הסיפור שלך, כאילו מה הסיפור הזה עם החוף נפרד וריקודים, מחיצות, סיפורים, זה פשוט נראה להם הזוי. כיוון שהוא חי בעולם כזה שהכל מאוד מאוד גס, אז זה עובר לו באמת תחת הרדאר בכלל. הוא באמת, לא שהוא עובד עלייך, באמת הוא לא מרגיש כלום. זה בדיוק הבעיה, שהשם בכוונה ברא אותי מרגיש, ואם האדם הוא מחספס את עצמו, אז זה בעיה גדולה. כן, משל קטן וקל יותר לעיכול. הרי זה ברור שאם אדם היה רגיל ל-10 כפיות סוכר בתי, אז לא בטוח שהוא מרגיש מתיקות יותר מאשר את מרגישה בחצי כפית סוכר. ממש לא בטוח. כי בשלב מסוים חושי הטעם שלו הם כבר כאילו מכווננים על 10 כפיות. אלא מה, אם הוא ישתה משהו, או נניח יאכל משהו שהוא פחות יותר מאשר 10 כפיות סוכר, הוא ירגיש יבש, הוא ירגיש תפל. אם הוא יאכל עכשיו נניח אפרסק או אבטיח, זה פשוט יראה לו ספוג. לא קשור לכלום. זה לא אומר שהוא נהנה יותר מהתי שלו, מהתי שלך. ולכן דרך אגב, אפשר לעשות תרגיל כזה, תרגיל מאוד יפה. נניח שאת רגילה לשתי כפיות סוכר, צריך העניין, דוגמה, תנסי בנוקאוט פעם אחת פשוט לעבור לכפית סוכר. ותספרי שבועיים אבל, והתקשנים של... 14 יום בהקשנות. אז פתאום תראי שאחרי שבועיים טוב לך עם זה, סבבה לגמרי, הכל בסדר, כאילו כפו שאתה פשוט התכוון מחדש. ככה זה בחיים.
בדוק,
יפה, גם אני ניסיתי את זה, גם בדוק, נכון? נכון, ממש הולך, ממש חלק.
אבל
כן,
אם נגיד, כאילו מישהו מתרגל נגיד 10 כפיות, אז סבבה, אז נגיד עכשיו הוא יפסיק, נגיד או שהוא ייקח נגיד 2,
כן,
אבל אם זה משהו שהוא כאילו יותר חמור מה שעשינו,
זה דוגמה, זה רק דוגמה כרכה, כדי לצלוח את הדבר הזה בשלום.
לא, אין בעיה עם הדוגמה,
כן. אז הכוונה היא לדעת שזה שאני לא מרגיש משהו, זה לא סימן שהוא טוב באמת. יכול להיות שהוא גרוע, והחוש שלי כבר מנוון. ולכן, אם אני אגמל מזה, אעבור גמילה, אני ארגיש עוד פעם את הרגשת, נקרא לזה הבריאות, שאני ארגיש רע עם דבר גרוע. זאת אומרת, יש משהו בחטא שהוא פוגע פעמיים. פעם אחת החטא פוגע בעצם הדבר עצמו, המעשה עצמו שהוא אסור. פעם שנייה שהוא בעצם קצת מחספס אותי. הוא הופך אותי לפחות רגיש. ואז הפעם הבאה היא תהיה קלה יותר ליפול בחטא. אני כבר פחות רגיש, פחות קשה לי, פחות יש לי חיישן. אז הוא בעצם פוגע גם, נקרא איזה מקומית, וגם פוגע מערכתית. וגמילה מזה היא גם גמילה מקומית, זה מאבק עכשיו, וזה גם איזשהו תחזית, איזשהו כאילו חזון מערכתי שאני רוצה לחזור חזרה לכושר. עוד לא רק הרגע להילחם בחצי כפית סוכר שלי, אלא אני רוצה להיות אדם שבכללי כאילו יותר מרגיש, יותר מדויק, יותר חד, וזה הולך ונעשה יותר ויותר ויותר עם הזמן. אז כשם שהחטא פוגע פעמיים, גם הפוך, התשובה והשיקום הם כאילו בונים פעמיים. בכל אופן, אז אומר החינוך, אם אדם כן מרגיש שתחום מסוים שלא כתוב בהלכה הוא גורם לו לדינמיקה שלילית, עבורו זה איסור, למרות שהוא לא כתוב בהלכה. עבורך זה איסור, זה נקרא לא תקרב. ואם אדם הפוך מרגיש שמשהו שכתוב בהלכה לא רלוונטי לגביו, ממש לא משנה, כי אתה אמור להיות כזה. בקיצור, זאת אומרת, גם אם אתה כרגע לא כזה, אתה אמור להיות כזה. גם אם נראה לך שאתה חסוך התאווה, או כמו שאומר קודם, מחוספס וזה, זה ממש לא חשוב, ממש לא משנה. גם שוב, כי הוא אומר שאפשר בסוף להגיע לקרבה לערווה, ואני הוספתי שעצם העובדה שאתה לא מרגיש, זה גם כן בעיה. זה עצמו דורש טיפול. אז תלוי עד כמה. אם זה משהו שהוא ממש מומצא לגמרי, שאין שום קשר בין זה לבין מה שכתוב במי, אצל מישהו, וזה אפילו לא באותו, נקרא איזה כיוון, אז זה בעיה, אז זה חסיד שוטה. אבל אם הדבר הזה כן מופיע, לא בטור או ברמב״ם, מופיע באחרונים, אני אומר, אני מרגיש שזה באמת מקרב אותי, זה בעיה. אתן לכם דוגמה לדבר שהוא לא כתוב בהלכה. בזמן השולחן ערוך והטור לא היה פלאפונים, זה מוזר לחשוב על זה, אבל לא היה ממש בכלל פלאפונים, וגם לא היה אס-אמסים. יש לי איזו הרגשה שמה שאדם לא מסוגל להגיד פנים אל פנים, הוא מעדיף לכתוב באס-אמס. יש משהו בזה? יפה. את מבינה שיש גם בקשר בינו לבינה, יש תקלות כאלה? שאדם אומר דברים שהוא בחיים, הוא היה נמס מבושה להגיד אותם בשידור חי, אז זה קורה ב-SMS, אבל זה באמת לא צנוע. רק הוא כאילו מעדיף להגיד ולברוח כזה כאילו. אז הוא שולח ובורח. דבר כזה, לדוגמה, הוא לא כתוב בהלכה. לא כתוב בהלכה שאסור לשלוח SMS, נכון? גם זה לא באמת איסור, כי אפשר להגיד SMS גם סתם, כי מה השעה, כאילו מפגש בשעה 5 בתחנה של קו 19. יש דברים שהם באמת לא בעייתיים, אבל יש גם דברים ב-SMS שהם מסוכנים מאוד, שאדם יכול להיות להגיע משם דברים באמת לא שייכים. יכול להיות דבר כזה, נכון? אז זה נראה דוגמה למה שכתוב כאן בספר החינוך. בסדר, מובן? אפשר סיפור טראומטי אחד לספר לכם? לכמה וכמה שנים אחת הבוגרות, גברת ממש מצוינת, ממש מצוינת, תמימה, צדיקה, הכל בסדר. ברוך השם התחתנה. חיו באושר, הכל בסדר, אבל היו כמה קצת קשיים בהתחלה, כי ההוא היה עוד פעם, זה היה כאילו איש גיבור חי, לא היה בצבא, וזה גרם כל מיני סוגים של ברורים אצלם. בסדר גמור. קיצור ולעניין, הגברת אחרי שלב מסוים, זכתה ברוך השם חסדי שמיים וזכתה להיריון. הוא היה בצבא, הוא היה אז כאילו מפקד צוות איזשהו מקום, לא משנה, והיא כתבה לו הודעה מאוד מרגשת שהם בהיריון. מרגש? מאוד מרגש. קיצור, בתוך ידי הפעולה שלהם שם, איך שהוא הפלאפון שלו נפל, לא הבנתי מה בדיוק, בקיצור נמחקו לה הודעות. בסדר, לא קרה כלום, היא עדיין בהיריון, לא קשור להודעה. יפה. יצא הביתה אחרי לא זוכר כמה זמן, וממש כאילו איזה כיף והכל והכל, והוא רצה מאוד לראות את ההודעה שהיא כתבה לו. אז הוא נכנס להודעות שלה. עכשיו מתחיל הקטע הקשה בסיפור. נכנס להודעות שלה וחשכו עיניו. הוא ראה שבשלב מסוים, לא יודע, יום לפני, יום אחרי, לא משנה, שעה לפני, יש שם איזו הודעה, משהו מאוד אישי, אינטימי, שהיא שלחה למישהו. עכשיו, כאילו, עם כינוי חיבה והכל, היא שלחה למישהו הודעה, הוא לא היה שם, כאילו, הוא היה בצבא שבועיים. קיצור, הבן אדם הוא מאוד, כאילו, מאוד פרקטי כזה, מאוד ישר, ריאלי וזה. פשוט, כאילו, זה, הוא העביר הלאה, כאילו, הכל בסדר וזה, אבל זה לא עזב אותו. קיצור, הבחור נחת אצלי, הוא אומר, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, אתה ברוך השם כאילו מלווה אותנו, תן לי עצה. זה וזה וזה הסיפור, חזרתי מהצבא אחרי שבועיים, זה מה שראיתי מילה במילה, תגיד לי מה לעשות עם זה. כן. קשה לי להסביר את זה עוד פעם. הכוונה היא שהוא ראה הודעה שנכתבה ממנה למישהו, בן שזה לא הוא, והודעה מאוד אינטימית. כן, ככה הוא חשב, ככה הוא פרש, איך אתה פרש את זה אחרת? יפה, עכשיו מגיע...
וזאת הייתה הודעה שהיא שלך, לא בעצם?
לא, 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 שנייה, שוואיה. נעשה את זה מההתחלה. יש גברת אחת, קוראים לה שרה. לבעלת עם אברהם, שם בדוי כל זה, נכון? אברהם ושרה התחתנו. אברהם נמצא, הוא קצין במגלן. יפה. ושרה בבית, שרה ברוך השם זכתה להיריון, כתבה לו הודעה, מאמי אני בהיריון, בסדר? יפה מאוד. הבחור רצה לראות את ההודעה הזאת, נכנס להודעה, ראה הודעה אחת לפני כן, משהו אחר לגמרי למישהו אחר.
דמות אחרת.
לדמות אחרת, לא אותה דמות. עכשיו, הוא לא נמצא שם, הוא לא יכול... היא קבעה עם מישהו במסעדה ועם כינויי חיבה אישיים מאוד. אבל עכשיו הוא בא אליו, תשמע, תעשה לי טובה, בוא תפצח לי את זה, אני לא, לי אין פתרון, אבל תפצח לי את זה. קודם כל, חשבתי אם זה, כאילו, זה היה באמת הלם, כי אני מכיר אותה, אין סיכוי בחיים, בחיים לא יכול להיות דבר כזה. כי זה לא שאני ברוך השם מכיר אותה ומכיר אותו. אמרתי, לא יכול להיות, יש פה קאץ'. ישבתי על זה, כמה זמן, אתה יודע, שמה, יש פיצוח. א', שכח מזה, שכח מזה, אין שום סיכוי, שום סיכוי שזה מה שאתה חשבת, אין סיכוי. אמרתי לו, יכול להיות שמישהי שלחה לבעלה הודעה מהפלאפון שלה? וואו. ושהיא אומר, וואלה. אמרתי, תשמע, תעשי לי טובה, אני חייב לברר את זה. חשבתי, למה תשמעי, זה וזה וזה הסיפור, לא את כל הסיפור, רק חצי סיפור, וזה תראי. אני אומר לך את זה בהרבה הערכה, אמון, אלף הקדמות וזה. אמרתי, מה הסיפור? תסביר לי מה הסיפור של הדבר הזה. אחד לאחד. הייתה לה חברה בלימודים, הפלאפון שלה עבר הסוללה, היא קבעה עם בעלה באיזשהו מקום. אמרה, אפשר לשלוח לו הודעה? כתבה את ההודעה, מה הפלאפון שלה? הגיוני? יפה. מה זה אומר לנו על ה-SMS? שהוא כלי מסוכן. כי את כותבת לבעלך משהו אישי, והוא עכשיו נמצא אצל בעלה של חברה שלך. את מבינה? זה בעיה. ומה היה קורה? אם הייתה כותבת את הדבר הזה, אס-אמס, אישי והכל, בעלה, הכל בסדר, התחתנו. והייתה שולחת בטעות את זה למישהו אחר. קורה שיש אנשי קשר עם שם דומה? קורה. את מבינה את עוצמת הפדיחה שבזה? אז זה נראה דוגמה לכלי שהוא כלי מסוכן. לא אומר, אל תשתמשי בזה בחיים. לא אומר, אי אפשר. אבל תביני רק, יש פה משהו שבקשר... בינך לבין מישהו אחר שהוא קשר אישי, צריכים לחפש כלי שהוא מתאים יותר לקשר האישי. זה כל רק הדגמה קטנטנה כדי לומר שיש דברים שבדור חזל לא היו על הפרק, והם כן על הפרק. זה רק הדגמה אחת לומר שלא רק הסעיפים שכתובים בדיוק בטור הם הנקודות, אלא יש פה איזה עיקרון. העיקרון אומר לא תקרב. כל מה שאת מרגישה, באופן, שוב, לא חולני, באופן הגיוני, ריאלי, מרגישה שמשהו מסוים גורם לקרבה שהיא לא מתאימה, גם זה חלק מהאיסור שלא תקרב. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, זה הכל. לא פרנויות, ולא סיפורים, ושאלים, וזה, דברים פשוטים, פשוטים. אם דבר מסוים גורם לך, באופן, שוב, ריאלי, לא באופן חולני, באופן ריאלי, גורם לך לקרבה שהיא לא נכונה, לא מתאימה למישהו, זה כלול בלא תקרב. זה מה שהוא אומר כאן בעצם ספר החינוך, וזה אומר דרך אגב שכל אחד צריך לכתוב לעצמו ספר צניעות. אין ברירה. זאת אומרת, יש פרמטרים אובייקטיביים, זה כתוב בהלכה, יש על יד זה הערות אישיות, כאילו תובנות אישיות. שם אני אמור להוסיף דברים שקשורים לעניינים שלי. לזמן, למקום, לסוג הקשרים, גם יש הבדל ענק בין אנשים, בין אדם שיש לו קשר קונקרטי בלבד עם מישהו, לאדם שיש לו קשר אישי יותר עם מישהו. זה אחרת. מצוין. אנחנו ממשיכים רגע בספר החינוך, בסדר? כן. ועל זה, רמזו, זכרונו לברכה.
ואתה בני ישראל, אנשי מזרחי ארץ, ישראל ציונה, ואם אלף ערבים בני.
ערבים הכוונה ערב, כן? לא, לא מה שחשבתם. בכל אופן, אז גם כאשר אתה אומר לך, בטח, אני בטוח בעצמי, אני סומך על עצמי, אני לא אגיע לזה. אל תאמין, יש דברים שהם גדולים ממך. ושוב, זה חסד, הם בכוונה גדולים ממך. ולכן, אתה צריך לדעת שכל העניין, המאבק נמצא ברפואה מונעת. לא בזמן אמת. בפרומו, לפני כן. ונוהגת, וזה אולי אחד העניינים החשובים, כן. ואת כל זה אומר בכוונה, כי יש נטייה שאומרת, בנות לא בסיפור הזה. אז אומר שטויות, לא בדיוק בעניין הזה. זאת אומרת, יש עניין של אירוע עבירה שקשור לבן ולא לבת. קשר אחר, לא חשוב. פה עוסקים באיסור קרבה. איסור קרבה הוא איסור הדדי. אסור לבן לקרב לבת, לבת לקרב לבן. אז העניינים שהם נובעים מאיסור קרבה הם ממש בסימטריה מוחלטת לבן ולבת. נפקמינה כמובן, ובכל מיני עניינים שקשורים, שוב, גם לקריאת ספרים כאלה ואחרים, סרטים, עניינים כאלה, שהם יכולים לגרום. מה זה יכולים? זה איסור חמור, גם לבן וגם לבת, כי זה גורם לנפש להגיע למקומות לא נכונים, של קרבה, אמנם לא קרבה אישית לאדם חי, אלא קרבה של הרהור, אבל גם זה כלול באיסור קרבה לערווה. אז זה מה שכתוב בספר החינוך, אז אני רק אסכם את הדברים. הוא אומר שיש איסור קרבה לערווה בין אנשים שהם לא קרובי משפחה. קרובי משפחה אין כזה איסור, וזה קשור גם לפרמטרים שחז"ל קבעו שהם גורמים אובייקטיבית לקרבה, וקשור גם לעניינים שכל אחד יודע בעצמו, בזמן, במקום, בסיטואציה שהם דורשים הרחקה ממנו, וזה קשור גם לבנים וגם לבנות כאחד. אז מה שכתוב לא תקרב, הכוונה זה בלשון זכר, אבל זה אותו דבר גם לנקבה.
האיסור של הקרובי משפחה, אז כאילו, אולי
אמרנו את זה לפני זה. הגענו עכשיו לשם, בדיוק עכשיו.
מה
זה? אנחנו כרגע שם. אמרנו שיש הבדל בין קרובי משפחה לבין אדם זר. זה הבדל מדורג. יש כאלה שאצלם כל דיני קרבה, כולל חיבוק ונישוק, לא קיים בכלל. אין איסור כזה. זה אבא, סבא, בן ונכד. אצל בת. ואמא, סבתא וכו' אצל בן. יש דרגה שנייה שקיים נקרא זה אופן חלקי יותר, זה אח ואחות. דרגה שלישית, דוד. דרגה הבאה זה בן דוד. ותכף נגיע אליהם, בעזרת השם. נתחיל בשולחן ערוך, במקור 3. שם הוא עוסק בקרבה שבין אח לאחות, או בין כל אדם שאין יצרון עוקפו. שאין כאילו, שאדם בריא, נורמלי, אין איזה עניין של כאילו רומנטיקה. תכף נראה. כן. מקור 3. הגדולה הכוונה שהיא כבר מעל בת מצווה, כמובן, לא כאילו גדולה ממנו. כן. מה זה אומר הדבר הזה? הרי דיברנו פעם שעברה, אמרנו שיש בעצם שתי אפשרויות למה אסור קרבה לערווה. אפשרות אחת, כי זה בסוף יוביל לגילוי ערווה ממש. אפשרות שנייה, שעצם הקרבה היא אסורה. נכון, זוכות? או כאמצעי, כאיזשהו כאילו מדרון חלקלק, איזשהו שיפוע שבסוף נגיע לתהום, או שזה עצמו הוא הרחבה של איסור גילוי ערווה ממש. הוא כאילו עצמית הוא אסור. האם זה איסור מתגלגל נקרא לזה, או איסור עצמי? זה גם קשור קצת אם זה סייג דרבנן או איסור תורה. אם לא תקרב זה איסור עצמי, אז יש יותר מקום להגיד שזה עצמו אסור באיסור תורה. זה כמו שגילוי עריות אסור, גם זה אסור. אמנם בדרגת איסור שונה, זה לא נניח שריפה אצל כמת כהן או סקילה וכו', אבל זה איסור תורה, לאו, דאורייתא, או שזה איזשהו סוג של מנגנון הגנה, שכדי שלא נגיע בסוף לדבר חמור מאוד, אז כבר זה אסור. זה השאלה. איך מכיר השולחן ערוך פה? איך הוא באמת פוסק לפי מה שהוא אומר? איסור עצמי, נכון? כמובן. כי פה אומר, יש אנשים שאין לי בנו כפו עליהם, כלל. שאדם נורמלי בריא, אין שום סיכוי שיגיע להידרדרות עם אחות. הוא ואחותו, אין סיכוי. אדם רגיל, לא, אין לו מחשבות כאלה אצל אחותו. שוב, אנחנו בעולם נורמלי כאן בהלכה. יש גם אנשים לא נורמליים, חולים, סוטים. אבל אדם שהוא נורמלי, הדבר הזה לא לעניין בכלל. אין סיכוי. אין סיכוי להגיע לשום הידרדרות. אבל אף על פי כן הוא אומר, אף על פי שאין לי בו נוקפו עליהם, כמו אחותו הגדולה, הכוונה, אחותו שהיא כבר גדולה, ואחות אביו, זה דודה, וכיוצא בהם, אף על פי שאין לו שום הנאה כלל, שזה הנורמלי, כאילו, הנורמלי שאין לו שום הנאה כלל, הרי זה מגונה ביותר, ודבר איסור הוא ומעשה טיפשים. זה די ברור מה שכן הוא פוסק, נכון? ודבר איסור מעשה טיפשים, נכון. זה כאילו איסור, אבל זה לא איסור כמו שהוא אמר קודם על ערווה כאילו אחרת, ממש נכבד זרה. ברור שהניסוח הזה הוא ניסוח מפצה כזה, ניסוח תנחומין כזה. כאילו הייתי חושב שלא, כי באמת כאילו השכל הישר אומר, הרי אם אתה לא יכול להגיע לשום הידרדרות, אז מה הבעיה? אז הוא מסביר כאילו שיש כנראה בגילוי ערווה יש שני מישורים. יש מישור ההידרדרות, מישור עצם האיסור. פה רק אחד מהם קיים. עצם האיסור קיים. ולכן הוא קורא איזה מגונה ביותר. ודבר איסור הוא מעשה טיפשים. אני יודע שיש בנפש, יש שד. אצל כל אחד מאיתנו, שד אנטי דתי. שהוא תוקף אותך כשאת שומעת דברים שאת לא רגילה אליהם. חשבון ש... גם לך, שאת רוצה להיות עובדת השם והכל בסדר, כשאת, כאילו פגשת הלכה שאת לא רגילה אליה, זה נראה לך כאילו עזוי, טיפשי לגמרי. זה לא הרי טיפשות, זה עניין שפשוט של הרגל. הרי ברור לנו, לכולנו, שגם אצלך בבית יש דברים שאח ואחות נוהגים בצניעות ביניהם, נכון? הרחקה ביניהם. יש דברים כאלה? יפה, ברור לך. ושם זה לא עזוי. למה? כי את רגילה לזה. כן? ברור שיש דברים שלא עושים ליד אח. למרות שהוא אח, לא יגיע לשום דבר, אין סיכוי להגיע לגילוי עריות בשום אופן. כי הוא בריא, נורמלי, רגיל. אבל יש דברים שאנחנו לא עושים אחים זה ליד זה. זה פשוט. אלא מה? שיש דברים אחרים שאנחנו לא רגילים אליהם. שזה נראה די, כאילו, זה נראה כן רגיל. וכשהלכה אומרת הפוך, זה נשמע מוזר, נשמע חמוץ כזה. אז השולחן ערוך פוסק חד משמעית שנגיעה של חיבה, הוא אומר רק חיבוק ומישוק, הוא לא מלחיצת יד, אני אחזור לעניין, כי זה באמת דרגה אחרת. נגיעה שהיא מהותית של חיבה, זה ממש חיבה. לחיצת יד, יש גם נימוס בזה, יש גם עזרה, כל מיני נשיקה, זה לא משהו שהוא כאילו גם טכני, אלא רק קרבה. אז נגיעה של קרבה בין אח לאחות, שכן הוא אומר, זה מעשה טיפשים, דבר איסור, ומגונה ביותר. כן. נכון. כגון, הוא אומר, כגון. שלא נגיד זה רק באחים, ככה, אבל דודה זה אדם זר. גם בדודה, זה לא אותו משקל, זה כגון, זה כאילו דוגמאות. אז יש דוגמה שהיא מינימלית מקסימלית, הכוונה יש כאילו חד יותר ויותר כהה, יותר עדין. כן, אז כנראה שבין דודים יש צד מסוים שהוא שונה מאשר בן דוד לדוגמה או בן אדם זר. לא אומר שמותר, הוא אומר שמי שמחבק ומנשק זה מאוד מגונה, הוא דבר איסור ומעשה טיפשים, אז זה מותר?
כל זה צ'פה כזה, זה אחרת.
אז שוב, יש הבדל בין דודה, כנראה, לבין אדם זר. בין דוד לבין אדם זר. יש הבדל כזה. כן. אז זה, שוב, בין אחים נראה לי שרוב העולם נוהג ש... שכן מחבקים, נכון?
כן.
אז ההלכה אומרת שלא, שלא טוב לחבק. לא נכון לחבק.
ואם עושים את זה בצורה שיותר מתכוונת, לא באמת...
מכות הכוונה? ללכת מכות מותר. אם זה עזרה, נניח להרים אותו, אז זה משהו אחר. אבל אם זה לא עזרה, אז זה נגיעה של חיבה. אז זה לא חיבה הכי גדולה. זה חיבה. זה מעשה כאילו שההגדרה שלו, היא לא יכולה להתפרש כמשהו טכני. נאמר פשוט, נתחיל באחים, טוב? נתחיל באחים. זה לא מותר. נגיעה שחיבה כמו חיבוק ונישוק, הרי זה מגונה ביותר. הוא דבר איסור הוא ומעשה טיפשים. זה נקרא שזה אסור. זה בעצם המשמעות מכל המלל הזה. אז רגע, אז באח ואחות, זה... הוא אומר, זה אסור הדבר הזה. אמרתי רק איזה מין דיוק, שזה שהוא אומר שמחבק ומנשק, אפשר לדייק מזה לכולה, שנגיעה אחרת שהיא לא מהותית לחיבה, בה היה יותר מקום להקל באח. הגענו עכשיו לדוד. לגבי דודים, באופן פשוט, הדבר הזה הוא אסור. זה ודאי אסור. זה קל וחומר מאח, נכון? אם אח אסור, אז קל וחומר דוד. זה כאילו ברור. לגבי שאר נגיעה של חיבה, כמו לחיצת יד וכדומה, אז באופן פשוט בהלכה כתוב שאסור. ואני שאלתי פעם את הרב אלחרר, שהוא רב העיר שלומי. הוא בקיא מאוד במסורות מרוקאיות. אז אותו, איך יכול דבר כזה? שיש בשולחן ערוך מפורש שזה אסור, ואחינו המרוקאים כולם חוגגים על הדודים. אז הוא אמר שמה שנהגו בחוץ לארץ, גם את הלכנים גדולים. מה שאחינו המרוקאים נהגו שדוד, אז כן נותנים כאילו שיקת כבוד כזה. זה כאילו לחי, דבוקה. אבל הוא אומר, אבל לא בן דוד. דוד כן, הוא אומר שהם נהגו שם דווקא עם דוד זקן. אם הדוד זקן כמו סבתא כאילו, אז כן עושים את זה.
ונגיעה שהיא לא חיבה בכלל לדודים.
נגד ההלכה, כן, זה באמת כאילו מנהג שהוא בסדר, אם נהגו כך. לכבוד, בדיוק. שזה לא, זה לא חיבה, זאת אומרת, יש בעצם איזשהו סוג של כאילו צד שלישי. זאת אומרת, יש נגיעה טכנית, עזרה בטיול נניח, הרמה מהרחוב משהו שנניח נפל, יש חיבה, חיבוק נישוק, ויש כבוד. זה איזשהו כאילו דרגה באמצע. זה לא חיבה וגם לא עזרה טכנית. אז בזה אומר, הקלו בדוד זקן. לא הקלו אומר בבן דוד. וכמובן לא הקלו באדם זר. ברור שלא. עכשיו הוא לא שמע על המסורת האתיופית. שם זה חגיגה שלמה. אז אין סיכוי, אני מבין, אין לי מה לומר על זה. אבל אפשר כן ללמוד את זה משם. שאם דבר מסוים הוא נהוג בתור כבוד טכני, זה לא חיבה, זה לא משהו רומנטי, זה כבוד טכני, אז בדודים אפשר איכשהו כן להקל. אבל בטח לא בני דודים. גם הטריפוליטאים. ידעתי זה. מה נאמר ומה נדבר? מה שבטוח כתוב כאן, זה כלל חשוב. שבעצם דיני קרבה לערבה זה דין עצמי. זה לא קשור לחששות עתידיים כאילו. שאם עכשיו יהיה קרבה, בסוף יגיע לאיזושהי החמרה במצב. כן, זאת אומרת, הידרדרות במצב. כי בין אחים אין הידרדרות במצב. אין סיכוי. ואף על פי כן זה אסור. עכשיו פה כמובן, לא מדברים כאן על אנשים חולים. יש חולים בעולם. סיפור אחר, זה דין אחר. אבל באופן פשוט כאילו, בין אח לאחות לא נגיע לעולם. לקטע שהוא יותר חמור מאשר חיבוק ונישוק. אין סיכוי. ואף על פי כן זה אסור. מכאן ראיה, דבר חשוב, שדיני קרבה לערבה הם דינים עצמיים. הם לא רק סייגים שמה תגיע בסוף לדבר עצמו האמיתי שהוא אסור, אלא זה עצמו אסור.
למה
זה אסור? כתוב, לא תקרא, זה לא תערבה. זאת אומרת, גם...
אז זה לא תקרא, אז מה זה כן?
אז אם גילוי הראיות זה האיסור היחיד, וכל השאר זה מעטפת שנייה של שמה תגיע לגילוי הראיות, את צודקת. אז כנראה שזה באמת לא ככה. שאיסור גילוי הראיות הוא לא רק המעשה עצמו, אלא גם דברים שהם, נקרא לזה מעגל שני, גם הם הוגדרו בתור כאילו קרבה אסורה. לא, כי זה נקרא קרבה, חיבוק עם שוב, זה עצמו קרבה לערבה.
אבל זה לא ערבה
שוב, לא בגלל שבסוף נגיע לדבר הכי חמור, לא נגיע לשם. אז כנראה שדיני קרבה לערבה הם לא רק דינים של סייגים שמה תגיע בסוף לדבר האמיתי שהוא אסור, אלא כל המעטפת גם היא אסורה באיסור עצמי. ניתן דבר אחר, דוגמה אחרת. יש איסור של כל באישה ערבה, הוא איסור ידוע. מה תוקף האיסור? אולי לחשוב שאם אתה שומע קול של אישה, בסוף יש קרבה, בסוף נגיע לעוד דברים חמורים. אם האישה כבר מתה, נפטרה בגיל 120, היא כבר לא איתנו, אין סיכוי להגיע לשום דבר אחר מלבד קול באישה ערבה. היא נכי קליטה את כעצמה בשיר, והיא עכשיו נכשרה, היא כבר מתה. אז רק שנייה, אז אם איסור קרבה לערבה הוא שמה תגיע בסוף לגילוי הראיות, פה אין סיכוי, נכון? אין מה לגזור גזרה, היא כבר מתה. אבל אם איסור קרבה לערבה הוא איסור עצמי, גם בלי קשר להידרדרות כאילו, אז עצם הדבר הוא אסור גם כאשר היא כבר נפטרה, ואין סיכוי להגיע לעוד שלב אחר. אז בעצם איסור קרבה לערבה, שוב, בגלל שהתורה אמרה בעצמה לא תקרב, הראשונים דנים בדבר הזה, השכון אנחנו פוסק בדבר הזה. תלוי בעניין הזה. אם כל באישה ערבה זה גם כלול באיסור דאורייתא של אל תקרב, אז איסור עצמי. אם כל באישה ערבה הוא לא כלול באיסור תורה הזה, אז יכול להיות שהוא יהיה מותר כאשר האישה כבר מתה לדוגמה. השולחן ערוך פוסק באח ואחות שהוא בנגיעה שהיא ודאית של חיבה, כמו חיבוק בנישוק, הוא פוסק שזה אסור בין אח לאחות. הלכה למעשה פשוטה, זה גם העיקרון, אבל זה גם בדבר עצמו. מאוד חשוב להתרגל מחדש במשפחה שבין אחים אפשר לעזור בטיולים, אפשר להעביר שקית קניות, זה בסדר גמור, אבל חיבוק בנישוק זה לא דבר שהוא ראוי לפי השולחן ערוך. תלוי ברב אל חרר, הכל תלוי ברב אל חרר. זה טענה של אנטי דתיים שאתה אומר, אנחנו נמצא כבר היתר, היתר בעילום שם. הבנתי. מה זה? אני לא יודע, ראשי תיבות שין וו עין, זה לא שבות רחל. מי גיל 13? כן. מה את אומרת על דוד שלך? מה את אומרת על דוד שלך שאני קופץ עליך עם נשיקות וחיבוקים? את לא כך אוהבת, נכון? את לא כך אוהבת את זה, נכון? אותו הרגשה בדיוק האחיין מרגיש כלפייך. תביני רק. אותו הרגשה בדיוק של דודה נודניקית שמתנפלת עלייך. המשך יבוא בעזרת השם.